שלום לכולם, ברוכים הבאים, כיף שאתם מצטרפים אלינו לפרק מספר 18 של יהלומים באוויר. אז מכבי נתניה בעוד הפסד השבוע, הפעם לפועל חדרה והמשבר מעמיק, משחק חמישי ללא ניצחון ובעצם הפסד שלישי ברציפות. מפלס הלחץ עולה גם עולה, ובתוך זה חשוב גם להגיד מילה טובה לחבר'ה שהרימו את העידוד אתמול ביציאה, אז שפו. ואנחנו פה היום כדי לדבר באמת על המשחק האחרון שלנו נגד הפועל חדרה, לדבר קצת על מה שקורה מסביב לקבוצה, וכמובן נדבר קצת על אשדוד שזה המשחק הבא שלנו. אז אני רוצה להגיד שלום לניר רוזנטל, שלום ניר.
שלום דניאל.
אוריאן סלב.
אהלן.
ויגאל ימין, שלום יגאל.
אהלן.
חברים, מה עובר על מכבי נתניה?
טוב, כל מה שראינו אתמול זה בעצם המשך ישיר גם למשחק מול ביתר, גם למשחק מול מכבי חיפה, אבל מבחינתי גם זה מתחילת העונה, כלומר, זה לא שהצגנו יכולת משוגעת ופתאום הגיעה נפילה. פתחנו עונה מול קבוצות יחסית מוגבלות התקפית, חיינו באיזושהי תחושה שאנחנו טובים, שיש לנו הגנה חזקה, שהדברים הולכים כמו שצריך, פתאום קיבלנו שתי יריבות חזקות, קיבלנו סתירה, ואתמול זה כבר היה שילוב של הרבה מאוד דברים. חוסר ביטחון, חוסר יכולת, חוסר מזל, לחץ מהקהל, לחץ מהרבה מאוד גורמים, וזה לא משנה לדעתי אם זה אתמול היה הפועל חדרה, מכבי תל אביב, או קבוצה בליגה שלישית. מכבי נתניה של אתמול נראתה כמו קבוצה מאוד מפוחדת. כלומר, אין כאן בעיה מקצועית. כלומר, זה לא משנה אם פאטוס וגולוברט היו משחקים, או אפילו היו באים ביכולת טובה. יש כאן עניין מנטלי של קבוצה שלמה שכרגע לא נמצאת שם.
לגמרי, אני מסכים. אני גם חושב שיש פה איזה, דיברת על זה, אבל צעדים של פאניקה. זה מרגיש ככה לפחות, שהדברים הם לא רק ברמה המקצועית של זה טוב, זה פחות טוב. מה חווית אתמול, יגאל?
אני אגיד לך דבר כזה, הם עברו סלובו וברדה עברו לשחק עם שלושה בלמים. אני דווקא הייתי בעד המהלך הזה. ואני יכול לומר שלמעט המשחק מול נס ציונה, שהיא באמת הנמושה של הליגה, כל משחק נראינו מזעזע, ואתמול במחצית הראשונה דווקא נראינו בסדר. לא שיחקנו כדורגל מדהים, וגם יכלנו לרדת ביתרון של 1-0 לולי הפנדל, אבל הגיעה מחצית שנייה, קיבלנו גול מטעות, לא בגלל מערך, טעות של שחקן, טעות של ויקי באגף, צליל גם נתן לו כדור מזעזע, אבל עזוב, ויקי איבד את הכדור, מתפרצת, קיבלנו גול. מה עשו המאמנים? הוציאו בלם והכניסו קשר. עכשיו יבואו אנשים ויגידו, אוקיי, אתה רוצה עכשיו לשים גול, אז אתה משחק התקפי, אבל לא נכון. כל העונה אתה משחק עם 4 שחקני הגנה, ואתה נראה רע. סוף סוף אתה נראה בסדר, עם שלושה בלמים, שני שחקני כנף. חילוף הזה היה נראה לי מיותר, להוציא את צליל ולהכניס את, מי זה? את רואי קיאט, אם אני לא טועה. שהוא בכלל, יש לא מעט לומר עליו, אבל נשמור את זה להמשך.
אוריאן, אתה אהבת את השלושה בלמים?
עקבתי, הרבה מאוד חשבתי איך הייתי פותח לאור המגבלות, שיש גולוברט לא משחק, וחסרים מגן ימני נורמלי, שני מגנים שמאליים. אני חושב שזו החלטה נכונה בטח למשחק הזה, והמגבלות שיש. במחצית הראשונה אני חושב שהפועל חדרה עברו את החצי, 3 או 4 פעמים. המשחק לחץ עבד, אולי זה עובד על הפועל חדרה ופחות על קבוצות יותר חזקות, אבל בסופו של דבר זה עבד וזה עבד יפה. לא ישבנו עליהם על השאר, אבל מבחינת לחץ הם כמעט ולא עברו את החצי. אני מאוד מסכים עם יגאל שהחזרה ל-4-4-2 הייתה מיותרת. הייתי מזמן, הייתי חושב שעדיף להוציא את ויקי, להעביר לשם אפילו את סתיו פיניש, לחזק את האמצע עם שחקנים קצת יותר התקפיים, ולנסות לחזור המשחק עדיין בצורה הזאת של 3-5-2, אולי היה מצליח יותר.
אני לא יודע אם אני אוהב את כל הצעדים האלה של הפאניקה, אלא לעבור לשלושה בלמים דווקא במצב הזה שהקבוצה נמצאת בו, כי אני לא חושב שהזיגזגים נניח, או שינויים מהותיים צריכים לקרות שהקבוצה בלחץ. מרגיש לי שעכשיו צריך לנשום עמוק ולהרגיע, כי מה שקוראים פה, מה שאנחנו רואים פה זה לא...
אני די בטוח שיש מחזורים אחרונים, שישה מחזורים האחרונים, לפני כל משחק פשוט נשמו ונרגעו ואמרו ויהיה בסדר, וראו שזה לא עובד. זה לא עובד. אז באו במחזור השביעי ואמרו יאללה, בוא נעשה את השינוי שאולי הוא באמת צריך לעשות, בוא ננסה את זה לפחות, בוא נראה איך זה עובד. וזה עבד בסדר. הבעיה הייתה שהייתה לך שלישיית קישור שהגנתית, ניקו, סתיו ואלמוג, זה שלישיית קישור מאוד אפורה. אולי אם היית מוציא את פיניש, שהוא איזשהו סוג של קונצנזוס ביציע, אני לא יודע למה, הוא אחלה שחקן, הוא מותק של בחור, אבל אני לא יודע למה הוא קונצנזוס, להוציא אותו ולשים שחקן כמו היקה או כהת, ששוב נדבר עליהם בהמשך, כי יש מה הרבה מה לומר עליהם, אבל אולי באמת זה היה יכול לעבוד יותר טוב. אני חושב שכן, צריך גם, הקבוצה מנסה לעשות באמת זעזוע, כמו שאתה אומר, ולא בטוח שזה נכון. הנה סלובו עומד משחק שלם, ופטוס ורומא נשלחים ליציע, מלמד על הספסל, וכולם על, ומלא שחקנים שבהגדרה הם כוכבים כביכול בסגל כזה, אז הם על הספסל. קבוצה ניסתה לזעזע, המאמנים רצו לזעזע, וזה בסדר, אני בעד לזעזע, בטח כשאנחנו נראים כך. זה לא עבד, כי שוב חזרנו למה שגרם לנו בעצם להפסיד את כל המשחקים האחרונים. לחזור לרביעיית הגנה, ושוב, טעויות של בית סוהר מבחינת שחקני הגנה שלנו, אם זה דולה, ואם זה טים, ואם זה צליל, ואם זה ויקי. ודווקא בכל ההגנה הזו, מי שהיה הכי טוב, זה היה שחקן הכנף באגף שמאל, שמשחק בתפקיד הזה פעם ראשונה בחיים שלו, גבי קניקובסקי.
כן, אבל בוא נגיד שהגול או ההפסד לא הגיע מהרח, זאת אומרת, לא קיבלנו את הגול ברביעייה מאחורה. זה שהיה הפקרות אחרי זה בסוף.
זה בדיוק מה שאני אומר, זה בדיוק מה שאני אומר, שנראית בסדר דווקא במערך הזה של השלושה בהגנה, וקיבלת גול לא בגלל המערך, אלא בגלל טעות אינדיבידואלית של שחקן. קיבלת גול בגלל טעות של שחקן. אז לא, זה לא המערך שגרם לך להיות בפיגור 1-0, אז אל תשנה את המערך.
כן, אבל גם אותו מערך לא הוביל אותך ליותר מדי הזדמנויות התקפיות. זאת אומרת, בוא רגע, אם אנחנו מדברים על זה, אז חדרה, דרך אגב דיברנו באמת על ההגנה, אז חדרה עם הזדמנות אחת בעצם, וגול. וכמובן דידיה.
אז זה בדיוק העניין, ברגע שעברת לרביעיית הגנה, היית חשוף למתפרצות, ושני שחקנים שלך קיבלו אדומים, ובצדק הם קיבלו כרטיס אדום, כי וואלה הם עשו עבירה של שחקן אחרון. פלוס מינוס, אוקיי? צהוב של שחקן.
עבירה של דולב זה עבירה, אין מה לעשות.
עבירה של דולב סבבה, ועבירה של טים פעמיים.
כן, זה כבר היה, הרגיש כמו משחק גביע.
לגבי המערך, אני חושב שאומנם לא הגענו להרבה הזדמנויות, כן שלטנו משחק מחצית ראשונה, הייתה מערך מאוד מאוד הגנתי, עם שלושה בלמים ושלושה קשרים אחוריים. אני חושב שזה דבר נכון לעשות בשביל להוריד את מפלס הלחץ, ולשחק מחצית בלי לחטוף גול, להרים ביטחון. חושב שהתוכנית הייתה מחצית שנייה להחליף את אחד הקשרים באחד או שניים יותר התקפיים, ולנסות ליזום גול אם לא הבקענו עד אז. הגול שחטפנו דפק קצת התוכניות, אני חושב שהם עדיין היו צריכים להמשיך עם אותו מערך ולנסות לעשות את השינוי הזה, אבל הסיבה שלא הגענו להזדמנות זה לדעתי השלושה קשרים האחוריים, שגם לא יודעים לתת את הפס לגול.
אז צריך להגיד, נראה לי שסלובו וברדה באו למשחק אתמול, שהמטרה היא באמת פשוט לא לחטוף גול. אני לא יודע אם הם התכוונו באמת לנצח או מה השינוי שהם התכוונו זה, אבל זה היה נראה שהם רוצים רגע לעצור את המפולת ובאמת לא לספוג אחרי שני משחקים של שלושה שערים כל משחק, וזה די עבד, אפשר להגיד, כאילו, בוא, חוץ מהטעות הזאת, זו ההזדמנות היחידה של חדרה במשחק.
כן, אני רק, נכון, הייתה להם הזדמנות אחת, בוא נגיד שהמטרה של שי וסלובו, בעצם לייצב את הספינה, כמו שאומרים, קודם כל משחק הגנה, וכל הקטע הזה של לא לתת לקבוצה השנייה את הכדור, ושהם ייצרו את המצבים, זה עבד. אבל אם הולכים טיפה אחורה, אני חושב שבעצם המשחק הזה היה, מבחינת המאמנים, איזושהי הצהרה, לא כלפינו האוהדים, אלא פנים מועדונית. כלומר, הם באו ואמרו קודם כל, הם חשבו במהלך השבוע, במהלך 10 ימים האלה, מאז ההפסד לביתר, בואו נעשה איזשהו שינוי. עכשיו, במשך כבר 3.5 שנים, אנשים אומרים להם, למה אתם לא מחליפים מערכים מדי פעם? ואז אמרו, טוב, נעלה עם 3 בלמים. אבל לי זה הרגיש שבאיזשהו מקום, כדי שלא יבואו ויגידו, אתם עכשיו משנים מערך, כי קצת היה רחש בקהל, אז אתם עושים איזשהו מהלך כמו השעיה ברגע האחרון של שני שחקנים מאוד בכירים, כדי לשדר, רגע, חבר'ה, אמנם אנחנו החלפנו מערך כי אולי קצת דיברתם, אבל זו הקבוצה שלנו, אנחנו שולטים כאן, אנחנו בעלי הבית, הקהל יכול לדבר, אייל, ניב, לא משנה מה, זו הקבוצה שלנו, ואנחנו נשדר לכל הסגל שמי שעל המגרש זה מי שאנחנו הכי מאמינים בו כרגע. אז הוא שם בספסל שחקנים בכירים. מלמד שחקן הרכב, הוא לא שיחק. בצ'יראי לא היה. גולוברד בכלל לא הוזמן לאצטדיון. הוא צפה מהבית, או מהרידם, או אני לא יודע איפה הוא צפה אתמול במשחק. ועלו שחקנים שלא חשבת בתחילת העונה שיהיו על המגרש ב-11 הפותחים שלנו. לא מלאדה, לא אשכנזי, לא צליל נחמיה, גבי מגן שמאלי, זה היה... ודווקא זה שידר לי פאניקה. זה שידר לי המון המון פאניקה של... כמו מישהו שבא להגיד, תראו, אני אמנם חלש והכל, אבל אני חזק. והדיסוננס הזה בין הדברים גרם לי שעלתה קבוצה מבוהלת. זה לא שחדרה לא הגיעו למצבים כי שלטנו או כי מנענו מהם. חדרה לא הגיעו למצבים כי הם לא מגיעים למצבים באף משחק.
אין שום בעיה עם זה.
זו לא קבוצה שיוצרת מצבים. זו בעצם יריבה שבאה לנו אתמול בהזמנה. ומה שכואב לי זה שכשאני מנסה לחשוב על סיטואציה שבה נגיד בפנדל היה נכנס והיינו מנצחים 1-0. איך עכשיו הפרק הזה היה נראה? היינו באים ומדברים ואומרים אוקיי, יצאנו מהמשבר, הושבנו את הכוכבים בחוץ וניצחנו? ממש לא.
ממש לא.
בעיניי המשחק אתמול הוא לא משהו שהמאמנים צריכים ללכת הביתה בעקבותיו, כמו שאם היינו מנצחים אז לא היינו עכשיו קופצים למזרקה. כלומר, לוקח 3 שנים לבנות משהו, להרוס אותו הורסים מאוד מהר. כלומר, אני דווקא בא ואומר, לא צריכים לפטר אותם, לא צריכים להגיד להם עכשיו תלכו הביתה. אבל צריך משהו אחד לקרות. אייל חייב לדעתי לחזור, טיפה יותר להיכנס לעניינים, הוא התחבק קצת, או נכנס מאחורי הקלעים מסיבותיו שלו, אבל אני כן חושב ששי וסלובו קצת איבדו כאן את השליטה. כלומר, הם מנסים מתחילת השנה כמה דברים, הם רואים שזה לא משהו עובד להם, אז הם מנסים בתוך הקבוצה, ולהשעות שחקן כזה, ופתאום חילופים באמצע, זה משדר המון המון פאניקה, והשחקנים מרגישים את זה, ושחקנים עושים טעויות כשהם מרגישים שבעלי הבית בעצמם עושים את הטעויות האלה.
בוא נחריב אפילו על החלק הזה, בשלב טיפה יותר מאוחר, בוא נדבר קודם כל על המשחק עצמו ומה ראינו. היה משהו שמו שעבד, שאנחנו יכולים לאמץ ולקחת אותו הלאה? שתיקה רועמת.
שתיקה רועמת, בדיוק. תשמע, משהו שאפשר לאמץ, אני לא יכול להגיד לך שהיה איזה משחק גדול. גם אם תרצה לשחק עם 3 בלמים במשחק הבא, אתה לא יכול לעשות את זה. כי אין לך 3 בלמים. גם יש לך את צליל נחמיה ואלוהים יודע מי יעלה על ידו.
את גבי בלם ראית?
גבי עזוב, אני לא רוצה אותו בתור בלם. תשמע, יונס מלאדה שככה לוקח את הכדור ועושה דריבל, כיף לראות יחסית, כן? רון אשכנזי, בחור צעיר גם, שחקנים שנלחמים. אתמול ראיתי יחסית, במחצית הראשונה ראינו לחימה. שזה משהו שלא ראינו מהקבוצה עד עכשיו למען האמת. אז אולי את זה אפשר לקחת, אבל מעבר לזה, שוב, הקבוצה לא נראית טוב. והקבוצה גם נמצאת במשבר. ואגב, ניר אמר קודם לכן על אייל שהוא מתחבא ופחות, מה שנקרא, נחבא אל הכלים. אז אתמול הוא ממש יצא לאוהדים ודיבר איתם בסיום המשחק בחנייה וניסה לענות להם ועל זה מגיע לו, שוב, כל הכבוד, אתה יודע, על קור הרוח באמת לצאת ולעמוד מול כולם ולענות לתשובות, כי זה לא משהו שהוא מובן מאליו, ובטח בליגה שלנו, כשכל בעל בית יושב ביציע הכסף, ובסוף המשחק הוא נעלם, כן, ניר?
לא, הבעיה שלי, סליחה שאני גם קוטע אותך, יגאל, לא שהוא לא נגיש לאוהדים, לדעתי הוא צריך להיות הרבה יותר פעיל בתוך המערכת, בתוך המועדון, אפילו להגיע לכמה אימונים במהלך השבוע, לדבר בעצמו עם השחקנים, להיות נוכח שם.
השאלה אם זה לא ייצור עוד יותר פאניקה בתוך המועדון, והשאלה היא האם זה לא דבר שנעשה כבר גם ככה, ואנחנו לא יודעים על זה פשוט.
יכול להיות שדבר כזה נעשה ואנחנו לא יודעים. תראה, אני לא בא ואומר אבי לוזון או שרצקי סטייל. אני כן חושב שבאיזשהו מקום, אם עכשיו, הרי השחקנים שומעים וניזונים, ורואים את הכתבות ומה שאוהדים כותבים בפייסבוק, וחלק מהם אולי חושבים, ואולי גם חלק מהשחקנים המתוסכלים, יותר או פחות, בוא נה, יש מצב שהשניים האלה בכלל שבוע הבא לא כאן. אז אולי, אתה יודע, רצים להם בראש כל מיני דברים. יכול להיות שנכון מבחינתו של אייל, כמו שבעונה שעברה, שפתחנו אותה בצורה מבחינת נקודות אותו דבר פחות או יותר, ואז הוא בעצם נתן את הגיבוי המלא למאמנים, יכול להיות שנכון מבחינתו עכשיו לבוא, לעשות איזושהי אספת קבוצה, להגיד לשחקנים, תראו, אנחנו אמנם פתחנו את העונה לא כמו שציפינו, אבל אנחנו עושה הכל אחרי 7 מחזורים. תדעו שסלובו ושי יהיו פה עד סוף השנה, גם אם אנחנו נרד ליגה מצדי, הם פה עד סוף השנה, להצהיר על כך, ולעמוד מאחורי הדברים שלו, לתת ביטחון גם למאמנים, גם לשחקנים שיבינו, אוקיי, החבר'ה האלה כנראה לא הולכים לשום מקום, כדי שאני אתחיל להדיץ את התחת באימונים, או לבקש העברה בינואר. כרגע יש איזשהו מצב שאנחנו לפעמים מתעלמים מזה, כי אנחנו, כל מי שיושב כאן, קצת מעל הגיל הממוצע של שחקן כדורגל במכבי נתניה היום, הם ילדים, הם לא רואים את הדברים כמונו. הם חיים במין גישה כזאת של, אוקיי, אז אם פשחה אמר, יש מצב שהם באמת לא יהיו כאן.
דווקא פשחה אמר הבוקר שאייל מגבה אותם לחלוטין.
אז מצוין. אז בעיניי הצהרה כזאת יכולה לעשות לנו הרבה טוב. ואם הוא חושב שאין להם את הגיבוי המלא הזה, אז שכבר עכשיו ייפטר מהם. כאילו, זה נשמע כמו מאפיה, לא ייפטר מהם בצורה כזאת, לא לנהר.
בצורה יפה. יפטר אותם.
כן, בדיוק. אם אתה מבין למה אני מתכוון.
גם, כי זה גם לא נעים בנחל אלכסנדר, עם כל הריח וזה. אז דיברנו באמת על משחק ההגנה, ודיברנו קצת על הקישור שהוא לא נותן יותר מדי אופציות קדימה. המשחק הבא שלנו בעצם זה אשדוד, ואנחנו נרחיב עליהם טיפה בשלב יותר מאוחר, אבל בהינתן שאנחנו נמציא בלמים איפשהו, אם זה משהו שהייתם רוצים להמשיך איתו.
תשמע, אני לא רואה איך אפשר לעשות את זה בשבוע הבא, אלא אם כן אתה מעלה שחקנים מהנוער, ולא נראה לי שמכבי נתניה במצבה הנוכחי יש לה את הפריבילגיה לעשות את זה. לא שקבוצת הנוער שלנו נראית מי יודע מה, כן? אז בכלל. אני, תשמע, קטונתי כבר מלמצוא פתרונות, אתה יודע, כל שבוע נגמר משחק ואתה חושב על פתרון חדש, איך אפשר לעלות בשבוע הבא, מה יגרה בשבוע הבא שהקבוצה תראה טוב. אבל בסופו של דבר אתה מגיע גם למצב שלפעמים אתה גם קצת חסר עונים, לכן אני באיזשהו מקום לא יודע מה הם מתכננים עבורנו למשחק מול אשדוד, שאגב היא קבוצה שהיא באמת מוקש, היא קבוצה שבאמת נראית אחלה השנה, היא עושה צרות גם לקבוצות הגדולות. בסופו של דבר מה שחסר לך לדעתי מעבר להגנה, התקפה, חסר לך עלי מוחמד. חסר לך עלי מוחמד, הקשר הזה באמצע, שיודע לקחת את הכדור, גם לחלץ אותו, וגם לתת את הפס קדימה, לעשות את המעבר הזה. אין לך שחקן כזה היום בקבוצה, הביאו את אלמוג כהן, ואלמוג כהן הוא אחלה של שש. אלמוג כהן הוא לא עלי מוחמד בהגדרת תפקיד שלו. דווקא רואי כעת יכול לשחק את התפקיד של עלי מוחמד, ועד עכשיו אנחנו לא רואים ממנו באמת, יסלח לי, לא רואים ממנו כלום. באמת, ואני כל כך, אתה יודע, יש קטע כזה שכל פעם שרואי כעת נכנס או פותח בהרכב, אתה אומר יאללה רואי, היום זה היום, היום אתה הולך לעשות את זה, וכלום. אתמול הוא לא הצליח לעצור כדור פשוט שהגיע אליו לרגל, הוא נגע בכדור לדעתי אולי, אני לא בדקתי את זה, אבל 3 או 4 פעמים לאורך כל המשחק, מהרגע שהוא נכנס. אתה מצפה ממנו שייתן את האקסטרה, אתה מצפה מיחמיר היקה שייתן את האקסטרה, אתה מצפה, בעיקר מהיקה, כי היקה הוא גם שחקן זר, אז אתה מצפה שיהיה פה איזשהו משהו, ואתה לא רואה את זה, אתה רואה הכל מבולגן, הכל מבולבל, היחיד שאתה יכול לסמוך עליו זה גבי, אולי מלמד עם איזו הברקה, אין ניצוץ. וזה מחזיר אותנו לקיץ, שידענו, כולנו, שחסר לנו עוד שחקן התקפה, והיה את הדיבור על חן עזרה, ושזה לא יצא בסופו של דבר, הסבבה, לא הלך עם חן עזרה, מאילו סיבות שאין, לא משנה. תביא משהו אחר במקום. אתה לא יכול לבנות על זה שרון אשכנזי יהיה שחקן התקפה שאתה צריך באגף, כי גם זה בכלל לא התפקיד שלו. חסר לך שחקן, ואתה יודע את זה עוד משנה שעברה, ומשום מה לא עשו עם זה כלום, וזה מה שמעצבן.
עכשיו ביטחון המוטה שחווינו בתחילת העונה, כנראה במחנה אימון או משהו כזה, נתן את אותו בקבלת החלטות שהיא לא בדיוק טובה כמו שאנחנו רואים אותה כיום. אני חושב שהרבה פעמים אנחנו מדברים פה באמת, לא יודע, לעצור כדור או דברים כאלה, אבל שמע, זה שחקנים שהם יודעים לעשות את זה. אנחנו מדברים פה על כל פעם חוזרים לאותה נקודה לדעתי, כן? שזה הביטחון והלחץ העצום הזה שכאילו אנחנו יוצרים בתור קהל, בתור מערכת, לא משנה בתור מה.
אני יכול להגיד לך שאני אתמול אני ישבתי ביציאה ואני לא הרגשתי שאנחנו מפעילים לחץ, להפך, אנחנו עודדנו את הקבוצה. אתמול מי שאנחנו בטח נדבר עליהם בהמשך, על החבר'ה, על קובי ושי ואלעד ורועי, שהרימו את היציאה, באמת הייתה אווירה טובה לפחות במחצית הראשונה, עידוד לדעתי הכי טוב שהיה השנה, והרמנו את השחקנים עוד לפני המשחק, כך שכאילו מבחינה מנטלית דווקא אנחנו באנו כקהל ניסינו לעזור, אבל כנראה שקיימת בעיה מנטלית אצל הרבה מאוד שחקנים.
זה הכיוון שאני מדבר, אבל לא הלחץ הזה,
הציפיות.
לא הלחץ בתוך האצטדיון.
אז כן, אם אתה מסתכל על רועי קיאט, רועי קיאט לדעתי כבר 6 שנים לא נתן עונה טובה. אז אני לא מבין כאילו מאיפה הייתה הציפייה גם שלנו כאוהדים וגם של המערכת שרואי קיאט יבוא ויהיה טוב. כאילו אני נורא נורא מצפה שהוא כאילו שזה יקרה לו והוא פתאום יקבל את הסוויץ' ויקבל את הביטחון, אבל אנחנו לא רואים את זה קורה, אנחנו לא רואים וזה לא נראה גם שזה הולך להשתנות לצערי. אז השאלה היא מה עושים מכאן? התשובה היא ינואר.
אני עוד לפני ינואר, אני חושב שבינתן עכשיו וזה שינואר עוד רחוק ושוב, זה שבינואר אין ניסים, אני גם לא בעד להחליף חצי קבוצה או כל הדברים האלה, זה בדרך כלל מביא רק חוסר תיאום וירידות ליגה. אני חושב שהמאמנים יכול לעכשיו עם הגיבוי של אייל או מה שמחליטים ללכת איתו, אבל צריך להיות פה רגע להבין איך מוצאים את הכלים בתוך המערכת הזה. זה לא הגיוני שזה, זה לא קבוצה ברמה שהיא משחקת כרגע, היא יכולה לשחק יותר טוב, יכול להיות שזה לא קבוצה שתרוץ בצמרת בצורה מובהקת, אבל היא גם לא קבוצה שצריכה להפסיד לפועל חדרה. אז אני חושב שהתשובה היא איפשהו באמצע, ובינתן שזה הכלים שלנו עד ינואר, בואו לא נתלה יותר מדי תקוות בינואר.
אני חושב שבתשובה לשאלתך הראשונית, לא שאפשר לעשות זה נגד אשדוד, אבל אני חושב שהמערך של 3-5-2 יכול מאוד להתאים לנו השנה, כשהאגפים שלנו כל כך חלשים. אפשר לשחק שלושה בלמים, שני מגנים, ולעברר את האמצע עם שחקנים קצת יותר כישרוניים. זאת אומרת, להוריד, כמו שאיגל אמר, אולי את רואי קיאט לשחק יחד עם אלמוג, או סתיו, או גבי, למרות שאנשים לא מתים בזה שהוא משחק את ה-50-50, ולנסות לעשות קבוצה קצת יותר מרעננת בחלק ההתקפי, כי ה-4-4-2 של השנה לא עובד. אלי מוחמד לא פה, שום דבר לא יחזיר אותו. השחקנים שבנינו להם, כמו שכולם אומרים, כנראה לא מסוגלים כרגע לעשות את מה שהם מצפים מהם. אולי במערך מסוים, אולי בקונוטציה מסוימת, זה יתחיל לעבוד. כרגע שזה לא עובד ולא יעזור, לא יהיה אלי מוחמד וכולם מאכזבים, אני חושב שלנסות לשחרר לשחקנים היותר יצירתיים, שיהיו כמה שיותר שחקנים יצירתיים על המגרש, ואפשר לעשות זה בעיניי רק אם אתה מוריד קשר אחורי אחד ומגבה אותו במערך של 3-5-2.
היה איזה שחקנים אתמול שבלטו, יחזבו יתר על המידה?
יחזבו כמעט כולם. אני יכול לומר שלדעתי ניקו היה בסדר ואלמוג היה בסדר, למרות שאני מצפה ממנו לכל כך הרבה יותר מאלמוג, אני גם כל כך אוהב אותו ואני כל כך רוצה שהוא יצליח וזה עדיין לא זה. גבי שזרקו אותו בעמדה חדשה שהוא לא מכיר והוא היה כל פעם שהוא קיבל את הכדור כן ניסה לעשות משהו, יונס אולי, אבל לא, זה לא, קשה למצוא נקודות אור במשחק הזה. נקודות אור היו ביציע, קראו להם קובי אמר, שי שביט, אלעד קץ, רועי שאול, אנשים שפעם היו בקופסה על הגדרות והם לקחו את זה, לקחו על עצמם את היציע, וזה היה באמת באמת מרגש. אני באמת לא זוכר את עצמי, אמנם לא ישבתי בתוך הגוש, אבל ישבתי בגבוה למעלה, ואני זוכר את עצמי, אני לא זוכר את עצמי מעודד כמו שעודדתי אתמול, אם זה כפיים ואם זה לעודד ולעורר את האנשים מסביבי, כי באמת התרגשתי והרגשתי שאני אמור לעשות עבורם כמו שהם עושים כרגע עבורי.
אכזבות לא חסר, אני רוצה להתמקד בשניים. אחד, שם שעלה לכולנו על השפתיים, ואני לא באמת לא מצליח להבין איך הוא עוד משחק בליגת העל, עם כל ה... זה ויקי כחלון. הוא פשוט לא מספיק טוב. הוא לא תורם לנו הגנתית, התקפית, מה שהיה איזשהו פעם, איזושהי סברה שהוא תורם התקפית. הוא לא, הוא אפילו לא מצליח להרים בימין, הוא מנסה להרים בשמאל. הגול נבע מטעות של ליגה א', זאת אומרת, כולם טועים כל הזמן, אבל זה היה טעות שמגן בגיל 26 או 7 לא עושה. הבחור כבר 4 שנים מחכים שהוא יעשה את הקפיצת מדרגה, והוא לא עושה אותה, ולדעתי הוא לא מתאים לצערי לליגת העל, וגם לא בתור מגן ימני. הייתי מעדיף כבר שאם צריך מגן ימני מחליף, שיסיתו אצלי נחמיה אפילו ימינה, או פתרון אחר. זה פשוט עולה לנו, ועולה לנו בנקודות ובאכזבות ובכעסים. שחקן השני שמאוד יחזב אותי אתמול זה ניקולס אולסק, שהוא נותן את מה שהוא יכול, אבל בשביל הדומיננטיות, כמות הכדורים שאצלו ברגל, אחוז המסירות שהוא מספק לא הגיוני שזה מה שאנחנו נותנים. זאת אומרת, בשביל שחקן בתפקיד כל כך מרכזי, הוא פשוט לא מספיק טוב. גם הוא מנסה לעשות את הכי טוב שהוא יכול, אבל זה פשוט לא מספיק. הוא, בניגוד לויקי, כן יכול להיות קשר מחליף, מישהו שנכנס אולי לשנות משחק, לא השחקן שאתה בונה עליו את המשחק התקפה שלך למשך 90 דקות, שהדברים החיוביים היחידים שהוא עושה זה כדורי רוחב לגבי קניקובסקי, שיוצאים לא רע כמה פעמים במשחק, וזהו, שום כדור עומק, שום מסירה מתוחכמת, שום בעיטה לשער, אי אפשר לבנות על השחקן הזה את המשחק התקפה שלך.
לא יודע אם הייתי בונה עליו את המשחק התקפה שלי, אבל לדעתי הוא היה הכי טוב אתמול, בהינתן החולשה הכללית שקרתה שם, אבל אין ספק שהוא הוא לא השחקן שנקבל ממנו את המספרים האלה של הגולים או האיומים, הוא כן שחקן שבונה לנו את המשחק. לפעמים זה עובד, לפעמים זה פחות עובד, לדעתי דווקא אתמול זה היה יחסית בסדר. כן הייתי קצת מודאג מהשתחקני אמצע האחרים שהיו איתו אתמול, שלא נתנו יותר מדי גם אתמול. כתוצאה מזה יצא לנו קישור די אנמי, אבל אין ספק שצריך שם השחקן שהוא טיפה יותר יצירתי, ואני חושב שכולנו גם מדברים על הדבר הזה מתחילת העונה.
יש שחקן בהפועל באר שבע שלא מקבל הרבה דקות, קוראים לו חנן ממן.
אופציה מעניינת.
בסדר, לא עבר רק בינואר.
אבל עד ינואר, גם דיברו על זה שנה שעברה, דרך אגב, בסופו של דבר, איכשהו הם מוצאים את דרכם להישאר בבאר שבע, עד שהם הופכים להיות מנודים בצורה כזאת או אחרת. אבל עד אז, כמו שאמרנו, ינואר, ועד שיגיע ינואר, אנחנו נתעסק תכלס במה שיש ולא במה שאין. דרך אגב, המשבר שלנו שקורה במכבי נתניה, לי, הוא מזכיר את מה שקרה בהפועל באר שבע שנה שעברה. זאת אומרת, קבוצה עם הרבה ציפיות, שקנתה מכל הבא ליד בליגה, אנחנו לא קנינו מכל הבא ליד, אבל יחסית לסטנדרטים שלנו...
היו כל כך הרבה אופציות של שחקנים ישראלים שיכלת להביא בקיץ הזה ולא הבאת. נכון. לא נכון לומר שהבאנו מכל הבא ליד.
לא, אמרתי, יחסית לפרופורציות שלנו, לעומת באר שבע, ובאר שבע די נכשלה שנה שעברה, עד השליש האחרון של העונה שהיא הצליחה להדביק קצב, ואפילו היה דיבור אם היא תהיה פלייאוף עליון או לא פלייאוף עליון בשלב כלשהו, ולרגע לא פיקפיקו שם בברק בחר. זאת אומרת, כן היו קולות אולי מהיציאה, דיברו איזה שעודים שכחו מהר מדי או לא מהר מדי, אבל חברים, גם שנה פחות מוצלחת לא בהכרח אמורה להסתיים בפיתורין. אם המערכת מאמינה באנשים שעובדים בה, לדעתי זה לא, המשוואה היא לא צריכה להיות אוטומטית כישלון אחד בארבע עונות ללכת הביתה. לא בהכרח רואה את זה ככה, ואני חושב שזו דוגמה טובה מבאר שבע.
אני חושב שאם סלובו ושי הלכו הביתה, זה לא יהיה בגלל היכולת על המגרש דווקא. אני...
סיבה יחידה זה יכולת רק לאבד את האמון או לאבד את החדר
הלבשה. אנחנו לא פה בתוכנית של אופירה, כן? אבל מדברים שאנשים כותבים בפייסבוק, כל מיני אוהדים שנפגשים עם סלובו, והוא אומר להם דברים כמו, אני רציתי, וההנהלה לא רצתה או עשו לי, אלה דברים שלדעתי יכולים לפגוע באמון בין ה... בין החוליות המנהלות של המועדון.
אם היה.
אם היה, כן, אבל אתה יודע.
אתה ניזון פה מדברים שאנשים כותבים בפייסבוק.
בדיוק, בדיוק. לכן אני אומר שהאנרגיות האלה והדברים הפחות טובים האלה שמגיעים, הדברים שאנחנו דווקא לא רואים על המגרש, אלה דברים שמדאיגים אותי הרבה יותר, כי על המגרש בסופו של דבר הדברים הסתדרו. כי לדעתי, אנחנו עדיין קבוצה ששווה פלייאוף עליון, אנחנו עדיין במחזור שביעי, אנחנו עדיין 3 נקודות מהפלייאוף העליון. עם כל הקטסטרופה הגדולה, וכמו שדניאל אמר, הכל עניין של ציפיות לעומת התכלס. אחרי 3 שנים שבכל שנה היה שדרוג, אז מצפים שגם השנה יהיה שדרוג לעומת העונה החולפת, וכרגע זה לא שם. אבל אם אנחנו מסתכלים בצורה מאוד מאוד קרה על הדברים, כמה נקודות היה לנו עונה שעברה אחרי 7 משחקים? אם אני לא טועה, היה לנו 7 או 8, נכון? הרי ניצחנו באשדוד במחזור ה5, עלינו ל4 נקודות, ואז היה הפסד לבני יהודה.
מכבי תל אביב, לא?
לא, הפסדנו לבני יהודה, ואז ניצחנו מכבי את... קיצור, היה לנו עוד הפסד ועוד ניצחון. זה אומר שהיינו עם 7 נקודות אחרי 7 משחקים. כלומר, זה רק נקודה הפרש. נקודה הפרש מהעונה שעברה מאותו מקום, אז בסדר. עכשיו, אם אני כאן, אם יורשה לי, השינוי הגדול שמכבי נתניה צריכה לעבור, כמה שזה קלישאתי, הוא ברמה המנטלית. וזה ממש מזכיר לי משהו, היה את הסרט ישראל מלחמה, שערוץ הספורט עשה על נבחרת ישראל במוקדמות יורו 2016, אני חושב. ושירן ייני שם התראיין ואמר, בכל משחק של הנבחרת, אנחנו מדברים לפני העלייה לדשא, וכולם ככה בטירוף, וגוטמן אז היה מאמן, וגוטמן מכניס בנו ציונות, וירדות לו דמעות, ואתה מדמיין את זה כאילו השנייה הולכים לכבוף את המיטלה, והם עולים למגרש, והוא אומר, 5-10 דקות, רבע שעה, אתה עוד עולה עם התחושה הזאת, אחרי ההמנון, וכולך בטירוף, ולאט לאט זה יורד. ואז יש לך עוד 75 דקות, אתה מעביר אותן עם קצת פחות אנרגיה. זה בולמה שאתמול הרגיש לי שקרה במכבי נתניה. דקות ראשונות היה טירוף. היה שם איזה קטע שניקו ירד לגליץ' ואלמוג בא מרים אותו, נותן לו בוסטה בראש, כאילו עוזרים אחד לשני, מדקה 12, 13, 14, פתאום ככה רגיע. חוזרים בעצם ושוכחים בעצם לשמה התכנסנו כאן. ובעיניי זה בדיוק כמו ששירן יעני אמר, שחקנים ישראלים לרוב, הם כמו מישהו שלוקח שוקולד כדי להתרכז לכמה דקות. כשבעצם אתה אמור לצרוך פסטה או תפוח אדם ממש שיתן לך אנרגיה לאורך זמן. לדעתי, הם צריכים איזשהו פסיכולוג, איזשהו יועץ מנטלי. ציפיתי אגב שזה יהיה אלמוג כהן, בתור קפטן, בתור מישהו שבזמן משחק ירים אותם בכל רגע נתון, יעיר אותם, ינער שחקנים מהחולצה. אבל לא, אתה לא יכול לבוא ב-70 דקות להיראות אדיש על המגרש. לעלות מהמחצית ולקבל אחרי 2 דקות גול. הרי במחצית אתה מצפה שהם יעלו משם באיזשהו טירוף כלשהו. זה דברים שבסוף רואי קאט לא עוצר כדור, לא כי הוא לא יודע, כי הוא לחוץ. סתיו פיני שהוא פנדליסט ממש טוב. לא מחטיא פנדל כי ג'ידה זה בופון.
פנדל ראשון שהחטיא בקריירה אתמול.
בדיוק, אבל הדברים האלה הם לא קורים סתם. כי אם תיתן לו עכשיו לבעוט 10 פנדלים באימון, את כל העשרה, אולי 9 הוא יכניס. אבל זה משנה מתי אתה עושה את זה כשיש לך את המשקולת על הרגליים. השחקנים אתמול היו משקולות על הרגליים.
אין ספק, אני חושב שזה באמת הנקודה המהותית, ולא יהיה שחקן כזה או שחקן אחר, ולא חושב ששחקן בודד גם יציל אותנו. זה משהו מערכתי וצריך להוריד את הלחץ.
רציתי לשאול, באמת שאלת לי שאלה, מה אתם חושבים על הפנדל? זאת אומרת, מבחינת סוגיית הבועט.
אני הייתי בטוח שאלמוג הוא הפנדליסט שלנו אחרי פאטוס, ופאטוס לא היה למגרש, היה ביציע, אז תיארתי לעצמי שהוא ייקח את הפנדל, וראיתי שזה פיניש, אז אמרתי, טוב, בסדר, אולי הם יודעים משהו שאני לא יודע. וזהו, תשמע, פנדל בסדר, לא איזה פנדל מטורף. לא נתן עכשיו איזה פנדל של קריסטיאנו רונלדו. באת לפינה, יחסית חלש. הג'ידה לקח. אין מה להגיד יותר מדי על פנדל כזה.
לא, שאלה מעניינת, כי באמת מי צריך לבעוט? אלמוג או סתיו, אבל בוא נגיד שברור שאלמוג היה צריך לבעוט, אבל זה לא היה כזה נורא לי אם זה היה סתיו, בגלל שאני יודע שסתיו, או לפחות חשבתי שסתיו שחקן של לחץ עד עכשיו ושל מעמדים, ולקחת את הפנדלים, מתכוון באחריות עצמה.
תראה, פנדל, שוב, אני היום, אני מרגיש כאילו מחזיק את ספר הקלישאות של שי"ף אייגנבום, אבל מי שלא עושה לו טועה. וגם איראן החטיא שני פנדלים נגד אשדוד לפני שנתיים, ונגד אום אל-פחם, ובקטמון הוא החטיא, אבל עדיין, אם אתה עכשיו תגיד לרוב האנשים, פנדליסט טוב, הרוב יגידו, איראן לוי. זה דבר גם במכבי נתניה של השנה. אתה חושב מי פנדליסט טוב? זה שגבי החמיץ בגמר לא אומר שהוא לא פנדליסט טוב. עניין של, הכל יכול לקרות. כלומר, ואם היית נותן לי עכשיו מההתחלה לבחור בועט אתמול, הייתי בוחר בסתיו. אני חושב שהוא פנדליסט טוב, אני חושב שהוא פנדליסט עם ביטחון. קורה שמחמיצים. אני אפילו לא התעסקתי בזה מעבר לדקה אחרי ההחמצה, ואמרתי כאילו בסדר. יכול בהחלט לקרות שמחמיצים כדור עונשין. ואם אלמוג היה בועט, אתה יודע, אחרי ההחמצה שלו נגד קריית שמונה, יכול להיות טיפה ירד לו הביטחון.
בדיוק, זה מה פנדליסט, שהוא מרגיש באותו רגע.
ניקו פנדליסט טוב, ויש מצב שגם הוא קצת מפחד שאם הוא יחטיא מה הקהל יעשה לו. רואי בך פנדליסט טוב, כי בפעמיים לפחות בגבי נגד חדרה ובגמר הוא בעת פנדל טוב. זה יכול לקרות.
מה שאני אומר זה שראיתי הרבה דיבורים ברשת החברתית, שאלמוג ברח ואלק מניג וכו' וכו' וכו'. אם זאת התחושה שאני לא, אני חושב כמוכם, שאם סתיו פיני שהוא בועט פנדל עם מוכח, אמר שהוא לוקח את הפנדל והוא לקח את הכדור מרגע ראשון, אז אין עם זה בעיה, רציתי לדעת אם למישהו מכם יש דעה אחרת בנושא.
השאלה אם הצוות קבע לפני כל משחק קובעים, מי לוקח את הקרנות, מי בועט פנדלים, אם הצוות מראש קבע שזה סתיו, אז הכל בסדר. אבל זה אנחנו לא יכולים לדעת. אם הצוות למשל קבע שזה שחקן אחר, וסתיו לקח החלטה שהוא מרים את הכדור ושם אותו על הנקודה, יש כאן בעייתיות. לגבי הביצוע, זה כבר משהו שאין לנו מה להתערב בו.
קשה לבוא בטענות לביצוע בסופו של יום.
לא, ברור, רק לגבי קבלת ההחלטה של מי בועט. כן. אם הצוות קיבל את ההחלטה של סתיו בועט, הכל טוב, אפשר להמשיך.
טוב, ונעבור קצת, נראה לי למשהו, לא יודע מה, נדבר קצת על מה שקורה מסביב לקבוצה. גם נדבר על היחסים של הקהל והקבוצה. יגאל, אתה רוצה לספר לנו קצת, דיברת טיפה על היוזמה הזאת של העידוד, אתה רוצה טיפה אולי להרחיב?
תשמע, אני לא ממש מעורה בעניינים עד לסופם. אני יודע שברגע שארגון האולטרה דיימונד בחר שהוא מוותר על להרים את ה, איך זה נקרא, להנהיג את היציע, אז מסיבותיהם שלהם, אני לא יודע מה הסיבות, אני גם לא נכנס, אני אגיד לך את האמת, זה גם לא כזה מעניין אותי. כי כל פעם יש איזה ארגון שבוחר, שמחליט שהיום הקהל לא עוזר לו ולא תומך בו ולא מרים לו ולא מעודד ביחד איתו, אז הם הולכים ושוברים את הכלים. ככה זה היה עם הקרייזי שאני הייתי בו, וככה זה היה עם הארמי, וככה זה היה עם האולטרה. כל אחד בסופו של דבר גם זה לפעמים, הארגון עצמו מרגיש באיזשהו מקום שדי חלס, לא בא, לא, אז אתה יודע, אז הם לוקחים צעד הציד, הם לוקחים את זה כאיזשהו תירוץ. זה לא מעניין, זה לא רלוונטי. מה שחשוב פה זה שראינו התארגנות של אנשים שפעם היו בכל מיני ארגונים כאלה ואחרים, משלבים ידיים, לוקחים את העמדה. היה פשוט כיף לראות את קובי אמר על הטוף כמו פעם, מתופף, כמו איזה רוקסטאר, רוקסטאר של, לא, יש רוקסטאר של אצטדיונים, קובי אמר הוא רוקסטאר של יציע באצטדיון. אוקיי, הוא פשוט, הדרך שבה, אתה יודע, הוא מרים את הקהל, ולפעמים רק עם המקלות, טק, 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 בלי לתופף.
פרדי מרקורי של היציע.
לגמרי, לגמרי, ושי שביט לידו, ששי שבי שוי הזה בעיניי תופעה בפני עצמה, הבחור הזה מדהים, ואלעד קץ, שלא יודע, אלוהים יודע מאיפה הוא הגיע פתאום לגדר, ורואי שאול, שברגע ששמע אוהדים שמתחילים לקלל את המאמנים ולקרוא להם להתפטר, גם מצא את עצמו על הגדר והתחיל לעודד ולשיר, וזה היה כל כך יפה. עכשיו השאלה היא, מה יקרה הלאה? כלומר, אוקיי, האולטרה זז הצידה, ראינו אותם, הם גם נכחו במגרש, זה לא שהם לא נכחו, הם באו, היו שם עם הדגלים שלהם, הם גם הצטרפו לעידוד לדעתי, אם שמתי לב, אם שמעתי נכון. שאלה היא מה יקרה הלאה, האם האולטרה ייקח בחזרה את הגדר שוב, האם קובי אמר ושי שביט יקימו איזה ארגון חדש, האם יגיעו הילדים מלמטה ויצטרפו, זה לא ברור עדיין מה קורה, זה לא ברור עדיין לאיזה כיוון זה הולך. יכול להיות שזה, אתה יודע, משהו מאוד זמני מבחינת קובי ושי, עד שיקרה איזשהו משהו. דווקא במקרים האלה שזה אנשים שהם זמניים, עד שיקרה משהו, בשלב, בדברים האלה לא קורה כלום, ואף אחד לא לוקח יוזמה, כי רואים שיש כבר מישהו שעושה את זה כמו שצריך. אני נהניתי מאוד, אני לא יודע כמה זמן זה יחזיק, אני לא יודע מה יקרה הלאה. אני מאוד מאוד מקווה שמישהו ייקח יוזמה, וביחד איתם, ביחד עם שי, ביחד עם קובי, שילמדו אותם איך לעשות את זה, להעביר להם את השרביט של היציע, ובאמת לבנות ארגון אוהדים, לשים את כל האגו בצד. כי אנחנו כל הזמן, כארגוני אוהדים, תמיד, אתה יודע, חשוב לנו ש, כאילו, אני מדבר אנחנו, כל ארגון בפני עצמו, כן? אנחנו אלה שעושים, אנחנו אלה שמניעים, אנחנו אלה שמתקתקים את העניינים, אנחנו זה, ואתם כולכם בני זונות שאתם לא מעודדים ביחד איתנו. אז לא, תבוא ותביא את האנשים האלה שהם לא ביציע, תכניס אותם אליך, תבוא ותיקח את הילד הזה שמת להצטרף למשהו, מת לעודד, מת לשיר, קח אותו ביחד איתך, תלמד אותו איך להיות חלק מארגון אוהדים, שביום כשאתה תגיד שחלס נמאס לי, הוא יוכל לקחת את השרביט ותהיה שם, שזה יעבור חלק. כי מה אנחנו רואים בנתניה כל השנים? קרייזי, קרייזי נמאס לו, באים החבר'ה חדשים, אנחנו דיימונד זרמי, דיימונד זרמי נמאס לנו, באים חבר'ה חדשים, אנחנו אולטרה. אין פה, כמו שהיה אגב בפוד הקודם, שאמר קצנשטיין לדעתי, כמו הפועל תל אביב, שבהפועל תל אביב יש להם את הארגון שלהם, את האולטרה שער 5, או איך שלא קוראים לו, שהוא כבר איזה 20 שנה, והם פשוט מעבירים את זה מדור לדור. אין חלופה, אין תחלופה של שמות של ארגון, ואין אגו של אני עכשיו בשם כזה, אני בשם כזה. לא, לא.
באים בשביל מכבי נתניה, ואתמול ראית אנשים שבאים לא בשביל האגו שלהם, הם באים בשביל מכבי נתניה, וזה הדבר הכי יפה שראיתי אתמול במשחק המגעיל הזה שהיה.
זו הנקודה הכי משמעותית פה. אולטרס הפועל בעיני ארגון האוהדים הכי טוב בישראל, מקווה שמי שמאזין לנו עכשיו לא תוקע סיכות בבובת וודו שיש לי, שיש לו שלי, אבל זה ארגון הכי טוב בישראל. לא כי אני אוהב את הפועל תל אביב, או כי אני חושב שהשירים שהם שרים הם לגיטימיים או לא לגיטימיים, זה לא באמת מעניין. זה מחויבות, זה 90 דקות של עידוד, שלא משנה מה קורה, הם שרים כל הזמן, גשם, שמש, חטפו רביעה בדרבי, שרים יותר חזק. וזה באמת כמו שאתה אומר, זה להעביר את השרביט מהמבוגרים לצעירים. כי הקרייזי, כשהם היו בגילי צבא 20 פלוס והכל, עד שנולדים ילדים, מתחתנים והכל, יש אנרגיה. ואז עבר לארמי, אותו דבר גם שם. כלומר, מגיע שלב, ואנם לא יכול...
שאלה למה זה לא קורה באותה מסגרת.
אז אני אגיד לך מה. איגן נגע בזה, זה עניין של אגו. כי ברגע שעכשיו חבר'ה מקימים ארגון, זה ארגון שלהם. זה כמו איזושהי חברה בעם. הם רוצים שזה ימשיך הלאה, הם במרכאות מוכרים את הזיכיון. כלומר, כל אחד רוצה שאחרי שהוא הקים את הארגון, ונלחם, והכל, בואו נדבר דוגרי בינינו. הקהל של מכבי נתניה, ויגאל אל תעלב, מה שאני אומר עליך אני אומר גם עליי, כולנו אומרים את אותו משפט שמישהו יעשה, אני אומר את זה, יגאל אומר את זה, אוריאן אומר את זה, אתה אומר את זה, כולנו אומרים את זה, זה מין גישה כזאת שמישהו ייקח אני אצטרף, אבל אנחנו המישהו, אנחנו כגוף, אנחנו המישהו הזה, ואתמול זה מה שקרה, חבר'ה באו ואמרו, אני המישהו, אלעד קאץ ורועי ושויה וקובי, כי מבינים שאם לא אנחנו אף אחד לא יעשה את זה בשבילנו, וזה מה שקורה בהפועל תל אביב. הם יכולים להגיע למשחק חוץ בקריית שמונה, והם יכולים להגיע למשחק בבאר שבע, או בבלומפילד, אבל יהיה להם את אותו גרעין, שקודם כל כולם נדבקים אליו, ולא יושבים, ולפעמים אנחנו באים למשחק, נגיד מול בני יהודה. היינו שם לדעתי, נגיד 700-800 איש, נבלענו לגמרי ביציע, לא ישבנו כגוש, לא חיפשנו את העידוד הזה. כאילו אני ירדתי באותו משחק למטה לעודד, כי רציתי קצת להרגיש את ה... אני בדרך כלל לא יושב כבר בגוש, אבל רציתי להרגיש את זה, אינו, זה 20-30 מי שם, וכל שנייה הילד הוריד את הדגל. זה מוריד מהאנרגיות. אבל אם באים גוש אחד, וכמו שיגאל אומר, בלי אגו, ובאים לעודד, ובאים לשיר, באים להתברק, וגם מרגישים איך השחקנים מוציאים מעצמם. הפועל תל אביב, קבוצה מוגבלת יותר מאיתנו, עד דקה 87 אתמול היו בפיגור בבית. ניצחו 2-1. רק הקהל. תחילת עונה אני אמרתי, זה בלומפילד ייתן להם נקודות שהם בעצמם לא יכולים לקחת לבד. אנחנו אתמול משחקים משחק שאומנם חוץ, אבל הוא בית. זה לא הרגיש ככה. זה לא היה משחק בית באמת. והלוואי בדברים האלה, כמו אנחנו אומרים, השחקנים שיתנו מעצמם, שילחמו, שזה, זה, זה. גם אנחנו צריכים לסתכל על עצמנו ולהגיד, בתור קהל, כמה כוח אנחנו יכולים לדחוף, כי זה ההבדל בינינו לבין אשדוד, לבין קריית שמונה, לבין כפר סבא, לא שחקן כזה או אחר. אומרים, חדרה, קטנים עלינו, במה אנחנו טובים יותר מחדרה? על המגרש? לא, בזה שאנחנו מסוגלים להביא לחצי גמר, 10,000 והם יביאו 3,000. זה הכוח שלנו.
ועל המגרש. פוטנציאלית לפחות.
כן.
נקודה נוספת שאני רוצה לגוע בה זה באמת קצת אולי על הדברים של הקהל והמועדון בזמן האחרון. אנחנו רואים קצת, שמענו אתמול צעקות מהיציע, גם שחיכו לשחקנים מחוץ לאצטדיון, תקרית מסוימת גם הייתה. דיברנו קצת על זה שאייל אולי צריך טיפה יותר להשמיע את קולו, אבל אני לא יודע אם באיזה פורמט, אבל... מעין לייצר איזה ערוץ או שיח מסוים, לא שקבוצה צריכה להתנהל לפי קפריזות של אוהדים או משהו כזה, אני לא מדבר ברמת ההחלטות, אני מחפש מקום שהוא ייתן לשחרר אוויר, לשחרר כיתור לאנשים שצריכים לשחרר כיתור, ואני חושב שאם יהיה ערוץ, לא יודע, תקשורת מסוים בין הקהל לקבוצה, או... התקשרו את המהלכים בצורה אחרת, אני חושב שזה יעזור לנו לצלוח את הדבר הזה בצורה יותר נעימה.
רגע, אני מנסה להבין את אשר אתה אומר. היה לנו את אייל סגל,
לא בפייסבוק.
בפייסבוק, שהיה מגיב ועונה לכולם, וכולם אמרו לא, אז מה בעצם?
לא חושב על זה בהיבט הזה. יכול להיות מפגשי קהל קבוצה, שמי שרוצה מגיע, או כל מיני דברים כאלה. אני לא הייתי רוצה לראות את אייל בפייסבוק עונה לכל אוהד, זה לא... אני לא חושב שזה הדרך הנכונה.
האנשים שצריכים להוציא כיתור, מגיעים להוציא את הכיתור באימונים.
אני חושב שזה לא משרת אותנו נכונה כרגע.
אני מסכים, אבל אז מה, איזה עוד אלטרנטיבה? לא פייסבוק, לא אימונים?
אני חושב שזה של מפגשים מסוים, לא יודע, צריך לייצר איזה ערוץ תקשורת, אין לי באמת את התשובה, אתה יודע, אני אומר אוקיי, את זה צריך לעשות, כי אני לא חושב, לא חושב שחווינו משבר כזה עדיין בתקופת אייל סגל, בין הקהל לקבוצה, זה גם מתבטא בכל מיני תהליכים שקורים ביציאה, כי הכל משפיע על הכל במערכת כזאת, ואני חושב שצריך למצוא את ה... צריך רגע טיפה אולי לחשוב מחוץ לקופסה, ולנסות לייצר פה איזה משהו שיוריד את המפלס לחץ.
אני לא בטוח שמפגשים של אוהדים, מפגשים דחופים של אוהדים עם ההנהלה לשמוע תשובות, אני לא בטוח שזה הפתרון שירגיע. מה שירגיע זה דבר אחד, תוצאות על הדשא, שהקבוצה תתחיל להיראות כמו קבוצת כדורגל. כל עוד אתה נראה רע, ואתה נראה מזעזע מתחילת השנה, מתחילת העונה, כולל גביע טוטו, אתה נראה רע, האוהדים יביעו את מורת רוחם, כי זה הכדורגל, אי אפשר לשנות עכשיו את הכדורגל ולהגיד, אוקיי, בואו תשבו למפגש עם יל וניב, ותשמעו מה יש להם להגיד, אני לא חושב שזה משהו שיבוא, והאוהדים יגידו, אוקיי, סבבה. נניח עכשיו, אחרי המשחק הזה, מול חדרה, אייל וניב נפגשים עם 10 אוהדים, לשיחה, אומרים להם את דעתם, 10 אוהדים אומרים סבבה, הולכים מספרים לכל שאר החבר'ה, אם תפסיד לאשדוד, זה יקרה עוד הפעם.
נכון, אני רק מחפש שהשריקות לא יהיו בדקה מוקדמת, אלא מחפש שיהיו אחרי או לפני משחק וברמת הנורמל. לא דברים חריגים.
זה כבר, אתה יודע...
לא, לא, אין פה איזה נוסחת קסם, כן? זה לא... ברור שהכל מתחיל ונגמר על המגרש, לא משנה איך נסובב את זה. שבוע הבא אנחנו פוגשים את ממסמך אשדוד, שתשחק ביום שני הקרוב, אנחנו מקליטים ביום ראשון, אבל תשחק מחר בעצם בערב מול מכבי תל אביב, וערב המשחק הזה לאשדוד, אשדוד מגיעה מהמקום התשיעי בליגה עם 7 נקודות, ולפני המשחק שלה מול מכבי תל אביב, שאנחנו, כמו שאמרתי, מקליטים לפניו, אז היא הגיעה עם הפסד לקריית שמונה ולפניו 3 תוצאות תיקו. אקסים פוטנציאליים שיכולים להפקיע, דודי טירם ושובל גוזלן.
אהבתי את העלולים, כאילו שזה לא ברור, שגוזלן כובש.
עד עכשיו דודי לא שיחק, אני חושב שבטח הם ייתנו לו לשחק במשחק הזה. שחקנים בולטים, הייתי מציין את שלומי אזולאי, עד עכשיו עם 2 שערים ובישול, רוי גורדנה, סגיב יחזקאל.
שלומי אזולאי יכל להיות מצוין בנתניה השנה.
אמת.
אז בוא תספר לנו קצת איך...
שלומי אזולאי, גידי קניוק, עזוב, זה כבר אנחנו חוזרים למדיניות הרכש, לרכש שנעשה בקיץ האחרון. אבל שלומי אזולאי שחקן מצוין. נתפס ככה, אתה יודע, הוא סוג של אולי underrated, הייתי אומר. כי יש לו יכולות, והוא יכול לשחק בקבוצות, והוא יכול גם להיות, אתה יודע... מה שנקרא במרכאות בעל הבית של קבוצה בדרג כמו מכבי נתניה ודומותיה. לא הלך לו במכבי חיפה ובפועל חיפה, אז אתה יודע, כל כך התגלגל והוא הגיע לאשדוד. ראיתי איתו גם ראיון בערוץ הספורט, אם אני לא טועה, לפני שהוא חתם שם או כשהוא חתם שם. אני באמת חושב ש... הוא שחקן טוב, שובל גוזלן, שאני באופן אישי לא החזקתי ממנו בנתניה, כשהוא היה שחקן מסוכן, יש להם זרים לא רעים בכלל, זה כמו שאמרתי בהתחלה, זה משחק שהוא מוקש, זה משחק שהוא כאילו רק אשדוד, אבל הם קבוצה לא פריירית, וזה הזמן שלנו לקרוא מכאן, אני חושב, אם זה עבד בשנה שעברה, אז למה שזה לא יעבוד גם עכשיו, לקיר צהוב, באצטדיון, מול אשדוד, הגיע הזמן כאילו להרים את הקבוצה בחזרה למסלול, ונראה לי שמפה אנחנו נצא לדרך עם הבשורה הזו.
אשדוד זו קבוצה ש... שוב, אני לא חושב שיש קבוצה שיותר מתאים לנו לקבל עכשיו, כי זו קבוצה שאחת המסורות הגדולות שלה זו נאיביות. כלומר, זו קבוצה נאיבית. לרוב מי שמגיע מול אשדוד וצריך את הנקודות עושה את זה.
צריך להגיד שאשדוד של השנה שונה מאשדוד של שנה שעברה.
נכון.
מבחינת כוח אדם.
קריית שמונה הגיעה מולה אחרי נקודה מ5 משחקים, והיו צריכים את הנקודות ולקחו אותם. הקטע שעכשיו זה מפגש נאיביות, כי אשדוד פוגשת את מכבי נתניה, ומי שירצה יותר, ייקח. אני מקווה שאנחנו נרצה יותר. כי
אנחנו באים למשחק הזה הרבה יותר בלחץ מהם.
אנחנו באים יותר בלחץ, אבל זו גם קבוצה, איביץ' אמר את זה אחרי המשחק מול חדרה. אמרו לו, מה לא עבד טוב, מה יעבוד טוב יותר מול אשדוד, אז הוא אמר, משפט, אשדוד זה לא חדרה, אשדוד בא לשחק כדורגל. עכשיו, הפועל חדרה אפשר להגיד עליהם הרבה דברים, אבל זו לא קבוצה שמאפשרת משחק. ודווקא מול קבוצה כמו אשדוד, שכן באה יותר משוחררת, אולי דברים יכולים לעבוד אחרת, אני לא יודע. אולי אני אומר את זה כדי שאני אאמין בזה, אז אולי זה יקרה. אבל יותר נוח לי לחשוב על משחק מול אשדוד מאשר משחק מול חדרה, כי משחקים מול חדרה תמיד מורידים לי שנים מהחיים.
אם אשדוד תשים לך גול בדקה, לא יודע מה, הם גם ישחקו כמו חדרה, והם ירדו לדעתי לפחות. לא לבונקר, אבל הם כן יבזבזו זמן וכן יפלו על הרצפה, כי בסופו של דבר הם צריכים את הנקודות בדיוק כמוך, וזה דווקא משהו שבמכבי נתניה כנראה עדיין לא השכילו להבין, שאנחנו היום נמצאים במצב שאם אנחנו מובילים, אנחנו לא מגיעים למצב שאנחנו מובילים, אבל אם אנחנו מובילים, אז ליפול על הרצפה ולבזבז את הזמן, ואתמול ראינו ילדים של חדרה, שזה האמת הגעיל אותי, פשוט לא מחזירים כדור למגרש. ילדים מסביב למגרש, שכל התפקיד שלהם זה להחזיר את הכדור בזמן שיהיה כדורגל שוטף, גם את זה לא ראינו. ובמכבי נתניה גם אצלנו אנחנו צריכים להבין שלפעמים אנחנו צריכים, איך אייל אמר, להיות רעים, אנחנו צריכים להיות גם רעים וגם מגעילים לפעמים, וזה מבאס, אבל זו הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים כרגע.
יפה אמרת, אבל אני גם חושב, וגם אמרתי את זה אתמול, אוריאן דיבר איתך על המשחק, מה אתה אומר על השופט, איזה ביזיון שנותן לבזבז זמן, אני תמיד מאוד כועס על קבוצות כאלה כמו חדרה, אבל אתמול הייתי אדיש, כי אמרתי לעצמי, אנחנו לא צריכים לתת להם את האפשרות לבזבז זמן, אנחנו צריכים להבקיע את הגול הראשון, אנחנו צריכים לשטוף את המגרש. אתה אומר, התפקיד של הילדים זה להחזיר כדורים, לנו גם היה אתמול 11 שחקנים על המגרש, התפקיד שלהם זה לעשות כל מיני דברים והם לא עשו אותם. אנחנו נבוא, אנחנו נהיה הקבוצה החזקה הדומיננטית, שיחנקו עם החזרת כדורים והדברים האלה. אנחנו נותנים לקבוצות כאלה את הלגיטימציה להרוס לנו. אנחנו באים כל כך נאיבים שאנחנו משחקים להם לרגליים, כאילו, זה מה שמדכא פה.
כן, אני חושב שדרך אגב, לשטוף את המגרש וכל הדברים האלה, זה לא דברים שאנחנו נראה בקרוב. זה קבוצות עם ביטחון.
התכוונתי ליאבלו, שיפיל את הממטרות.
אני ציפיתי אתמול לקרב שוחות, ואני חושב שזה גם מה שיקרה באשדוד, אם אנחנו לא ניתן איזה גול מהיר כזה, זה שישחרר לחץ, אז זה יהיה אותו סוג של משחק, זהיר, בוא נגיד יותר פיזי מאשר איכותי, אלא אם כן אני אתבדה בצורה משמעותית.
אלוהים יודע מי יהיה בהגנה.
אז זהו, אז בוא נגיד ששבוע הבא קניקובסקי לדעתי מוצב, אז אולי אורבך עם אדומים.
אנחנו מגיעים למשחק, אני לא זוכר מתי הגענו למשחק ב... רמה כזאת של חוסר יכולת, זה חוסר, אנחנו מגיעים עם מצב מנטלי קשה מאוד, עם הרבה שחקנים חסרים, אנחנו לא יודעים מה יהיה עם גולוברד, ואנחנו לא יודעים מה יהיה עם פאטוס, הולך להיות קשה מאוד, ואני חושב שמה שדיברנו בינינו, ומאוד מאוד חשוב, זה שהמשחק הזה הוא משחק בית, כמו שניר אמר, אנחנו צריכים ליצור אווירה של משחק בית, כי רק הקהל במשחק הזה יכול להביא נקודות למכבי נתניה.
קיר צהוב.
קיר צהוב, ואנשים, אני אתמול במשחק הייתי בגוש המעודד, לא הייתי בגוש המעודד שנים. אני לא מכיר כל כך, אני כן מכיר את אלעד ואת קובי, ואני מסתכל בפייסבוק ואני רואה את הבלגן, אני אומר, יאללה, הם שם, אני הולך לעזור להם. והייתי שם ונהנית, כאילו, מבחינת עידוד, נהניתי כמו שלא נהניתי הרבה שנים, כי אתה חוזר אחורה, אתה נהיה יותר צעיר, אתה מרגיש כאילו אתה חי יותר את המשחק. וזה גם חבר'ה שאתה יודע שהם יעודדו את השחקנים ויעשו, כמו למשל שעלינו מהמחצית, עודדו את סתיו פיניש, זה מה שאנחנו צריכים נגד אשדוד, שחקן שעושה טעות שלא ירדו לו הביצים, אלא נעודד אותו, ניתן להם את ה... לפחות שינסו לתת את המיטב, כי מבחינה מקצועית אנחנו מגיעים בתחתית של התחתית בעונה הזאת ובכמה שנים האחרונות, אין לי ספק. אני חושב שרק אנחנו בתור קהל יכולים לנסות להוציא מהמשחק הזה את הקבוצה לדרך חדשה.
אם אני יכול, אגב אני מסכים אוריאן כל מילה, אם אני יכול להגיד, לתת כאן איזשהו מסר לשחקנים שלנו, סביר להניח שהם לא יקשיבו, אבל אולי מישהו יעביר להם את זה. כשמעלים תמונות של שחקנים למשל שהם ברידם, והם כועסים, או אוהדים אומרים מה אתם רוצים מהם, שיבלו, שיהנו, צריכים לזכור כאן איזשהו משהו. שחקן כדורגל, הוא לא עובד רגיל בחברה, כשאומרים, היה להם יום קשה, מה אתם רוצים, אם יש להם קשה בעבודה, למה אתה לא יוצא? לא. שחקן כדורגל יש לו פריבילגיות, ועם זה גם יש לו מחויבות. כשהולך טוב, ואני יצא לי לראות שחקנים של מכבי נתניה במקומות בילוי אחרי ניצחונות, הם נהנים. מחבקים אותם, נותנים להם שתייה, הם מצטלמים, יש הרבה מאוד תהילה שמלווה בזה. עכשיו, ולעומת זאת, יש גם את הצד השני של הקשת. כשהולך פחות טוב, שחקן גם צריך שיהיה לו את ההבנה הבסיסית, ברור שמותר לו, על פי חוק, לצאת ולבלות. אבל תהיה טיפה רגיש, תהיה טיפה חכם. אתה לא חייב אחרי שאיפו אותך מהאימון ללכת לבית קפה בתוך נתניה, לך לקיסריה, סע לתל אביב, שב בבית, תרד על שישיית בירות, אבל שלא יראו אותך לפחות. כי אוהדים אומרים, בוא נה, אני אוכל את הלב, אני רוצה את המחויבות. דניאל קודם בא ושאל, מה אפשר לעשות כדי לחזק, כדי לגרום לדברים, שיחות וזה? הדברים צריכים פשוט להיות מחויבות. עם השחקנים, לא יראו אף תמונה של שחקן מבלה, עם האוהדים, סליחה, לא יראו תמונה של אף שחקן מבלה, שותה בירה, אוכל, לא יודע מה, ויראו אותם נותנים את הדם על המגרש, גם אם הם יפסידו, יקבלו את זה טיפה בהבנה. אבל הכעס על השחקנים הוא לדעתי מהמקומות האלה, של כאילו, חבר'ה, תבינו, יש פה דברים, יש פה בעצם קבוצה שהיא קבוצה של עיר, אוהדים שזה חשוב להם, שזה כואב להם, שלוקחים את זה קשה, אתם רוצים לבלות, הכל בסדר. לא מול העיניים שלנו, לא מהמקפצה.
אני לא יודע עד כמה אני מסכים עם זה.
אני גם לא כל כך מסכים.
אני חושב שחיים פרטיים של בן אדם זה חיים פרטיים של בן אדם בכל מקום בעולם. לא יודע מה, היה אייל ברקוביץ' תמיד מספר על זה, על מוזיקה בחדר הלבשה והאווירה והפרדה של מה שקורה במגרש למה שקורה זה.
אם אתה מספק את ה-100% על המגרש, תעשה קוק בזמן המשחק מצידי.
על הכיפק, אבל סאוטהמפטון זה לא בדיוק הקבוצה שנותנת הכל על המגרש
ומנצחת. אולי מפסידה, אין לי בעיה שיפסיד.
בסדר, בסדר, אז אני אומר, אני הייתי שמח לעשות את ההפרדה הזאת, כי אותו בן אדם שאם הוא שותה או לא שותה בירה בזה, זה לא ההקשר של מה שקורה אם הוא נותן או לא נותן הכל על המגרש. זה לא, אין אצלי משוואה כזאת, זה לא קשור אחד לשני. אז בעיניי זה קצת...
אנחנו נמצאים היום בעידן שתמיד כאילו, שפעם, לצורך העניין, שחקן היה יוצא לבלות אחרי משחק, הוא יושב בעיר, או יוצא למועדון לפני משחק, לא היה לך פייסבוק, ולא היה לך אינסטגרם, ולא יכלת לתעד אותו ולעלות ולספר לכולם. דברים כאלה קרו תמיד, והם קורים גם עכשיו, ושחקנים יושבים בבית קפה, ויושבים, כי מה לעשות, לשבת בבית, לפעמים שעמם להם. אין להם את השחטה שלהם לשבת בפנן מול הנטפליקס, הם לא יכולים לעשות את זה. אז וואלה, אז הם יוצאים לשבת, לשתות כוס קפה בחוץ, סבבה, בסדר גמור, לשתות בירה עם זה. זה בעיניי יותר מלגיטימי, כי אתה יודע, החיים פרטיים של בן אדם, ובכל זאת, אני מבין כאילו את העניין של הרגישות.
לא אחרי משחק, שיהיה פה ברור, כן? לא אחרי משחק.
אחרי אימון, בערב, יצאתם, היה להם, אני לא טועה, הרמת כוסית, אחרי זה הם הלכו ואכלו שניצל, או לא יודע מה, לבריאות, שיהיה להם לבריאות, מה אכפת לכם? אז סבבה, אז הקבוצה נראית רע, אבל וואלה, בן אדם שכאילו בזמן הפרטי שלו, שילך יעשה מה שהוא רוצה, כאילו, כל עוד זה בגדר הנורמל, כן? הנורמה, ולא עכשיו הולך לי להתפרק לפני משחק באיזה מועדון.
אין הרבה בריאות בשניצל, אגב, מלא אנטיביוטיקה באוף.
בסדר, נו. אני אתמול, אגב, בסוף המשחק הלכתי ופירקתי בגט שניצל מהעצבים, אז...
שניצל אורגני.
אורגני, בטח.
רק אורגני.
אצל אמיר, פרסומת סמויה.
זה אצל אמיר, זה לא אמיר, זה אצל אמיר.
דברי סיכום מישהו?
כן, אנחנו נראים רע, הגיע הזמן להתעורר. הגיע הזמן להעיר את המערכת, הגיע הזמן ששחקנים ייקחו את עצמם בידיים, הגיע הזמן שהמאמנים ייקחו את עצמם בידיים, הגיע הזמן שהקהל ייקח את עצמו בידיים, הגיע הזמן שמול אשדוד נגיע כולם בצהוב, נרים קיר צהוב, נעודד את השחקנים, ניתן להם גב, לא ניתן להם בוז בדקה 30 או בדקה 60, ניתן להם גב לאורך כל המשחק, אייל, להעיר את המערכת, ניב להעיר את המערכת, לבנות כבר לראות מה לא עובד, להתחיל לתכנן לקראת ינואר, יש שחקנים ישראלים שאפשר להביא אותם, אהם, כפריסין, אהם, שחקנים זרים שעושים שכונה ולא רוצים להיות פה, כמו שאומר שיה, ביקשת לצטט את שיה, welcome.
מי שלא רוצה להיות פה,
welcome. ומי שלא טוב לא צריך להיות פה, ולהביא חיזוק, ווואלה זה יעלה כסף, זה לא יוצא מהכיס שלי, אני יודע, וזה לא יוצא מהכיס של אף אחד מאיתנו, אבל אנחנו, יש לנו קבוצה שנראית רע כרגע, ואם אנחנו באמת רוצים לעמוד בציפיות שלנו לפחות בפלייאוף העליון, צריכים לעשות שינויים, והשינויים האלה צריכים לעשות כבר מעכשיו בתוך הקבוצה, חמת הפנים מערכתי, כדי שנוכל לחזור לדרך המלך, ואני אחזור על מה שאמרתי כאן בפודקאסט הקודם שהשתתפתי בו, אמרתי בסוף, לא נורא אם זאת תהיה עונה לא טובה, כי אחרי 3 שנים לפעמים גם באה ירידת מתח, זה קורה, אבל לא צריך לבוא ולהסתכל, להגיד אוקיי, לא נורא, יש עונה רעה, נעבור את זה ויהיה בסדר, לא, צריך לראות איך מתקנים את זה עוד השנה, עוד לפני ינואר, ושיהיה לנו בהצלחה.
יותר מזה, גם צריך לראות את זה ולהפנים ולהסיק מפה מסקנות כדי להיות יותר טובים הלאה.
בדיוק.
יגאל השאיר אותי ספיצ'לס.
אחי, זה קורה הרבה.
כן, כל מה שיגאל אמר, אני מסכים. הוא גם מדבר מתוך לחץ, כי לפי השמועה, אם התוצאות ימשיכו ככה, יצרפו אליו את יעקב שושה למחצית מחצית.
וואי, וואי.
על המיקרופון.
הוא הראשון ששלם את המחיר.
בדיוק.
דווקא במקרים שבהם נאלצתי או שעזבתי באמצע עונה, ירדנו ליגה, אז אתם צריכים אותי בעמדה.
לא, לא, אני נותן לך גיבוי, אתה כאן, הכל בסדר.
הנה, בבקשה, יש לי גיבוי מיני.
בהתאם לתוצאות.
לא, אבל אני באמת חושב, כל מה שיגאל אמר זה נכון. השינוי חייב לבוא מאיתנו, קודם כל, לבוא חיובים, לעודד, לתת כל מה שאנחנו יכולים לבוא בכמויות גדולות, לתת את האנרגיה הנכונה מהיציע, שחקן שיעלה ולא ייתן את 100% כשהוא רואה את היציע מלא ומעודד, אז הוא לא באמת מקצוען. אני לא רואה מתי שזה קורה.
יאללה, בתקווה לפרק יותר חיובי שבוע הבא.
אמן.
אז הגענו לסיומו של עוד פרק, ואני רוצה להגיד לכם שתודה רבה על ההזנה, אתם מוזמנים לעקוב אחרי יהלומים באוויר, בפייסבוק ובאינסטגרם, וכמובן כמו תמיד נשמח שתגיבו ולשמוע את דעתכם, אז תעשו לייק, שתפו אותנו, איתנו, תמליצו להוא שעדיין לא שמע, וכמובן תדרגו אותנו בפלטפורמות השונות, אני רוצה להגיד תודה לניר רוזנטל.
תודה רבה.
תודה לאוריאן סלב.
בכיף.
תודה ליגאל ימין.
בכיף.
תודה לכם מבורדוביץ' על האירוח באולפן סאונד 41, ולכם על ההזנה, אני דניאל יצחקי, שיש שבוע מהנה.